השבוע אנחנו מסיימים חומש של מויס, אחרי חמישה שבועות שבהם עסקנו במשכון וקלוב, בעניין המשכון ועשיית הכלים. בשבוע הבא עלינו לטובה, אנחנו נתחיל ללמוד את תהילת הכהנים, דיני הקורבנות. ולכן כאשר חשבתי על נושא שנדבר בה השבוע, חשבתי שאולי נעסוק בנושא שעדיין בכל השנים האלה, כמדומני שלא עסקנו בו, הקרבת קורבנות בזמן הזה. האם אפשר להקריב קורבנות בזמן שאין בית המקדש קיים? במשך הדורות כל יהודי באשר הוא מתגלגל לירושלים, והיו ניסיונות ליזום, לעורר את הציבור להקריב קורבנות גם ליחחו מבייס. שני המקורות הבולטים ביותר זה הקפטו ופרח לפני 600 שנה. קפטו ופרח מעיד שרבינו יחיאל מפריז, שהיה מבעלי התוספס, רצה להקריב קורבנות בזמן הזה ברשות השלטונות ששלטו בירושלים, וקפטו ופרח שמע את הדברים מפי אחד החכמים של התקופה, והוא מצטער שהוא לא הספיק לשאול אותו מה עם תומה, כולנו תמי אמס, מה עם ייחוס כהונה. לא הספקתי לשאול, כותב קפטו ופרח בפרק גבוה. לפני כ-200 שנה, לצבי אשקלישר, אחד מחשובי תלמידיו של רבי עקיבא איגר, גם הוא חשב שהגיע הזמן שנתחיל להקריב קורבנות, רצה להתחיל למכור גם פסח, וכתב ספר שלם בשם דרישת ציון בנושא הזה, לברר שאפשר ושצריך להקריב קורבנות בזמן הזה. בספר הזה יש שלוש מכתבים של רבי עקיבא איגר, ובו רבי עקיבא איגר מעלה תהיות רבות, שאלות רבות, ומסתייג מהיוזמה הזו, ויש פלפול גדול לכאן ולכאן. אחד מחכמי אשכנז של אותה תקופה, רב חיים נתנזון, כתב ספר נגדי לתקוף ולדחות את כל הדבריו של הרב קלישר בדגיש הציון. רב חיים נתנזון כתב ספר בשם אבוי דוטמו, ורבים מגדוי לישראל באותה תקופה וגם בזמן שאחריהם עסקו בהרחבה בסוגיה זו וחיברו ספרים שלמים. רב דובד קרלינו היה אחד מגדולי הדור, רב דובד פרידמן שהיה רבה של קרלין, ובספר שלו שגרס דוריד יש קונטרסט גדול בשם דריש הסציון מירושלים, שבו הוא יוצא נגד היוזמה. רב פש פסח פרנק 100 שנים אחר כך כתב ספר קטן בשם מקדש מלך בנושא הזה. והיום בשיעור כמובן שלא נוכל למצות נושא שעליה נכתבו ספרים רבים, אבל לפחות כשנצא מהשיעור היום בלילה נדע מה הפולמוס, מה הצדדים לכאן ולכאן, מה השאלות ומה הפתרונות. אני חושב שגם אחרי השיעור היום מן הסתם לא נקריב קורבן פסח בניסן הבא עלינו לטובה, ובשיעור נראה מדוע. אבל נקריב קורבן פסח בעזרת השם. תהיתי טעות חמורה, מהר יבונו בית המקדש ושם לא יכל מן הזבוכים ומן הפסוכים אשר הגיע דום המלכי המזבחכו בסייעת הנשמי. מכל מקום, שאלה ראשונה, ובכך אנחנו פותחים את השיעור, האם בפועל הקריבו קורבנות לאח השחור בבית? וזה ויכוח גדול. רב ינקה ונדין שתמיד היה חדשן בכל סוגיה, רב ינקה ונדין תמיד חדשן, הוא טוען בשיר הסייעה וסחילק הראשון סימן פייטס יש לו שתי ראיות שהקריבו קורבנות בפועל גם ליח השחור בבית המקדוש, והוא מביא שתי ראיות. ראיה ראשונה מסנדן אף יהודה אלף ומתבייס, שם הסוגיה של עיבור השונו. וחזר מספרים על רבן גמליאל שעיבר את השונה, והוא כתב מכתבים, אגרות לבני הגליל, לבני הדרום ולגלויות ישראל. הוא כותב מכתב ובו הוא מסביר, עיברנו את השונה, הוספנו 30 יום, והוא מנמק כי אמריה רכיחין וגוזליה ארקין, הגוזלים קטנים, הכבשים עדיין לא מספיק גדולים. אז אומר מי הכוונדן, מה העניין של גוזלים וכבשים? מה זה קשור לעיבור השון? הוא בהכרח הכבשים האימרים הם בהמות לקורבן פסח, והגוזלים הם קיני זובים וקיני יולדת שצריכים להיטהר כדי שיוכל לכלול בפסח. הרי שבימיו של רבן גמליאל הקריבו קורבן פסח, כך טוען רבי הכוונדן, כי אחרת אי אפשר להבין את הנימוק הזה למה עיברו את השנה, בגלל שאימרים רכיחין וגוזלי ארקין. ראיה נוספת ממשנה מפורשת בפסוך המים ד' ומד א', שם מסופר על רבן גמליאל שמע לטובי עבדוי, טובי היה עבד של רבי גמליאל דיאבנה, צי, וצלי לנו את הפסח על ההשכלה. הרי משנה מפורשת של רבן גמליאל, אותו רבי גמליאל אכל קורבן פסח. הוא מקור שתי עליות האלו, אומר רבי ינקה ומדן, משמע שגם דור, שתי דורות, אחרי קורבן הבייס, עדיין הקריבו קורבן פסח, ומן הסתם גם שעה קורבנות, כותב רבי ינקה ומדן, כנראה שעדיין היה להם איפר פורו, בזמן שבית המקדש היה קיים, ולכן יכלו להזות ולטהר טמאי המקדש. אולי המזבח עדיין עמד במקומו, הוא אף על פי שנשרף, אבל היה מזבח, ולכן הקריבו קורבנות, כך אומר רבי ינקה ומדן. ואני חושב שמדבר הראשון אם אפשר להוכיח שלא הקריבו קורבנות. רבי ינקה ומדן לא שם לב, ולא יכול היה לשים לב, מן הסתם החידוש הר"ן על מסכת סנהדרין עדיין לא היה בימה, וגם לא יד רמה, אבל הראשונים שאלו בדיוק שאלה זו, איך רבן גמליאל כותב שהכבשים קטנים מדי והגוזלים קטנים מדי ואי אפשר להקריב אותם, הלו, ויחר חום הבייס לא הוקריב הכל מפסח, כך כותב הר"ן בפשטוס. והר"ן אומר שבתקופה ראשונה ליחר חום הבייס הייתה עדיין ציפייה עצומה מהר יבון הבית המקדש, ולכן הם קיבלו יום יום שהבית יתחדש. אולי הם ידעו מה שכותבים רש"י בתוספות בכמה מקומות בש"ס, כפי שאני הרבה פעמים ציטטתי, שהבית השלישי בנוי ומשוכלל ירד אש מן השמיים. אנחנו רואים שרבי יוחנן בן זכאי שהיה בדור החורבן תיקן תקנות מהר יבון הבית המקדש. הציפייה הייתה גדולה, ההשתקקות הייתה גדולה, ולכן הם עדיין קיוו שהבית יחזור ויתחדש ויבנה, ולכן עברו את השונו כדי להתכונן לקורבן פסח, כך כותב חידושי הר"ן. אבל מתוך שדבר רבי ינקה ומדן מציע אפשרות כזאת, אבל הוא דוחה אותה, והוא נוטה יותר לומר שמכאן מוכרח שהקריב קורבן פסח, אבל מחידוש הר"ן לא ממש מכן, וכמדומני שגם היה ברמה שם בסנהדרין י"א כותב כמו חידושי הר"ן. בפסוקים עין דלת, אני לא זוכר מי מהראשונים שיעמוד על השאלה הגדולה הזו, אבל שם לכל איזה משנה מפורשת שרבן גמליאל אומר לטובי עבדוי צי, וצלי לנו את הפסח על ההשכלה. עכשיו, היו שני רבן גמליאל, זה היה רבן גמליאל הנוסי שהיה בזמן בית המקדש, והיה רבן גמליאל ביבנה שהיה נכד שלו, שהיה מחכם מיבנה. אבל במקומות אחרים בש"ס אנחנו מוצאים שטובי עבדוי, ורבן גמליאל דיבר עם רבי אליעזר ורבי יהושע, הרי שמדובר ברבן גמליאל דיבנה שהיה לאחר חוב מבייס, ואף על פי כן הוא אומר לטובי עבדוי. הרשש שם בפסוך מעין דלת דם בשאלה הזו, והוא כותב שההיסטוריונים שאינם מבני עמנו אמרו שבן קוזיבה חזר ובנה את בית המקדש, חידוש גדול, והוא הוחרב שנית על ידי אנדריאנוס, כך כותב הרשש, כך אמרו היסטוריונים נוכרים. אני לא מודע לכך, אבל במסורת שלנו, בחז"ל, ודאי שאנחנו לא מוצאים שחזרו ובנו את בית המקדש והוא הוחרב שוב. מה שאנחנו כן מוצאים, ודיברנו על זה מאחרונה, זה בראשית רבו פרשת ס"ד, שרבי שוב בחנן יקבל רשות מהרומים לחזור ולבנות את בית המקדש, ופפוס ולוליאנוס כבר מינו תרפיזין, אנשים שישבו בדרכים וגבו כספים לצורך הבנייה המחודשת. רבי שוב בחנניה היה שתי דורות לאחר חורבן הבייס, אבל לא יולסו ביודום, והלשינו לרומאים שהיהודים רוצים עוד פעם למרוד, ולכן היוזמה בטלה ולא חזלו ובנו. אבל מכל מקום הרשש מביא כזה שמועה, כזה מסורת של היסטוריונים שאינם מבני עמנו, והרשש כותב שבמקור שלנו אין כזה דבר. הוא אומר אולי היו שנהגו לכל גדי מקולס, כתוב בפסוכים, פסוכים דפנון ג', ויכול להיות שקראו לזה קורבן פסח, מחמת רוב חיבה לקורבן וגעגועים לבית המקדש, יכול להיות שקראו לזה קורבן פסח, וזה אותו גדי צלוי שרבים נהגו לאכול גם ליחס חורב הבייס. אולי גם הסבא, רב גמליאל הזוקן, אולי גם לא היה עבד בשם טובי, מה אנחנו יודעים? אולי טובי לא היה שם כל כך נדיר בעבדים, אז אולי זה לא אותו טובי. אולי טובי עבדוי היה זקן, הוא עבר בירושה מהסבא לנכד, אנחנו לא יודעים. אבל מכל מקום, אלה שתי הראיות של רבי יעקב עמדן. אני חושב שיש מקום נוסף להוכיח מדבר הראשונים שלא הקריבו קורבן פסח ליחד שחור ובייס. וזה מפסוחים דף ג' עומד בייס. שם יש את הסיפור הידוע שכל אחד זוכר על רבי יהודה בן בסיירו. שגוי התגאה בפניו שאכלתי קורבן פסח. כל שנה אני עולה לירושלים ואני אוכל קורבן פסח. ורבי יהודה בן בסיירו בחוכמתו אמר לאותו אדם, שנה הבאה תבקש שיתנו לך מהזנב. הוא לא ידע שלקורבן פסח אין זנב. שנה הבאה כשהוא ביקש מהזנב אמרו רק רגע, מה אתה מדבר? ואז חקרו אותו ומצאו שהוא נוכרי והרגו אותו ושלחו לרבי יהודה בן בסיירא, תודה רבה, את בנציבן ומצודו סחו פרוסה עד ירושלים. והטרויסס וכל הראשונים קולים, כולם מתפלפלים למה רבי יהודה בן בסיירא לא עלה לרגל. איך יכול להיות שהוא נשאר בנציבן? הוא לא עלה לירושלים, הלא יש מצווה לעלות לרגל. וכל הראשונים מתרצים תירוצים שונים. ולמה לא תרצו תירוץ פשוט ביותר? זה היה לי אחר חורב מהבייס, אין מצווה לעלות לרגל כי אין בייס המקדוש, אבל מכל מקום אפשר להקריב קורבן פסח. כמדומני, אני לא זוכר, אבל כמדומני שלאחר שחורב הבייס, גם אם יש קדוש אז ירושלים וקדוש של המקדש, כמדומני שמשמע בחינוך וברמב"ם שהמצווה לעלות לרגל זה רק כשיש בייס המקדוש ולא די בקדושת המקום. אם אכן כך, אז למה אף אחד מהשואלים לא מתרץ תירוץ מאוד פשוט? זה ליחד לחור מהבייס, ולכן עלייה לרגל כבר אינה חובה, אבל עדיין עלו רבים לעשות קורבן פסח לפי השיטה של רבי יעקב עמדן. למיתו של דבר, אם נניח שיקריבו קורבן פסח ליחד שחור ובייס, התירוץ הזה כמעט מתבקש, משום שמנת חייס מביא ראיות שרבי יהודה בן בסיירא עוד חי בימיו של רבינו הקודש, וזה היה רבינו הקודש היה סוף ימי התנועים. מאז חייס עושה חשבון שלחוי רבי יהודה בן בסיירא חי לפחות 200 שנה אם הוא היה בזמן בייס המקדוש בזמן קורבן פסח והוא אריך ימים עד לרבינו הקודש, זה תקופה של 200 שנה, כך תמיה מרץ חייס. אז אם תנצלויים ושקרי בקורבן פסח לאחר חורבן הבייס, אז זה תירוץ מתבקש מאליו שהיה לאחר חורבן הבייס ולכן אין מצווה לעלות לרגל, מקרה משהו שכל הראשון נטו בפשטות, כפי שראינו גם את דברי הר"ן בחידושה בסנהדרין דף י"א, שליחד חורבן הבית שוב לא הקריבו קורבנות. אבל אני לא בטוח בנקודה הזו שליחד חורבן הבית גם אם יש קדושה לפי רבי ישוע מקריב אנחנו לפי שם בית, כמדומני שכבר אין מצווה לעלות לרגל. אז זאת הנקודה הראשונה. השאלה המעשית, ההיסטורית, האם הקריבו קורבנות ליחד חורבן הבית, כמדומני שמדבר ראשון למשמע שלא, רבי יעקב עמדן כאמור טוען כן, והוא מביא שתי הראיות, ופלפלנו קצת בשתי הראיות, האם יש בהם הכרח או לא. שאלה שנייה, האם יש קדוש של המקדוש וקדוש של ירושלים בזמן הזה? זבוכים קוף זין ומדבייס אומר רבי שוב בן חנניה, שמעתי שהיו מקריבים אף על פי שאין בייס. אז קודם כל, בקשר למה שדיברנו לפני דקה אחת, אני חושב שפשוט הלשון של רבי יהושע, שומעתי שהיו מקריבים אף על פי שאין בייס, הלשון הזה משמע שהוא לא רק קובע הלכה שאפשר להקריב, אלא פשטס הלשון, שומעתי שהיו מקריבים אף על פי שאין בייס, משמע שרבי ישוע מעיד שהוא שמע שבפועל הקריבו. אין הכרח בלשון הזה, ויש מקום לומר שהכוונה שהיו מקריבים שאפשר להקריב, אבל זה דקדוק לשורי שמשמע נכון ראיה לרבי יעקב עמדן. מקום מקום, הגמור מסבירה שם בפסוחם קוף זין, מחלוקת סבלי זו רבי ישוע. קידוש של ראשון, האם קודש רשעת וקודש גם יוסד לא רוי, או שם הקודש רשעת ולא קודש יוסד לא רוי. רבי ישוע סבור שקדוש של ירושלים והמקדוש תקפה גם ליוסד לא רוי, לנצח נצחים גם לאחר חורב מהבייס. ולכן לשיטתו, מקריבים קורבנות גם כשאין בייס. הרמב״ם פרק ו' מלכס בייס הבחיר הלוך הטסבו פוסק רב יהושע, והרמב״ם מסביר מה שלחויר נראה כפרדוקס, כסתירה מיני ובי. הרי הרמב״ם פוסק שאין קדוש עשה אסור בזמן הזה לגב המיסר זתלו יסבור, אז תומס ומייסס בזמן הזה הם רק דרבנן. אז איך יכול להיות שקדוש עשה אסור אין ודווקא קדוש עשה ירושלים והמקדוש יש? מסביר הרמב״ם בסברה שזה לא סתירה כלל. קדוש עשה אסור תלויה בהמון, בארץ ישראל, בכל בני ארץ ישראל, ולכן כשגולו ישראל מארץ מוסון, בטלה קדושת ארץ ישראל. קידוש של ירושלים והמקדש תלויה בשכינו, ושכינו לא נסתר כל משם, ולכן קידוש של ירושלים והמקדש קיימת לנצח, ואפשר להקריב קורבנות גם בזמן הזה. הרעבד חולק על הרמב״ם, ונקודה מאוד מעניינת. הרעבד כותב על הרמב״ם שהסברה הזו שהוא מחלק בין קידוש של ירושלים לקידוש של ירושלים, סבורס עצמי הוא, ולא ידעתי מעין לו. מנעין לו, וזה סבורס עצמי. וכבר נגלה, סויד השם לירב, שאין קידוש של המקדש בזמן הזה, ומי שנכנס לשם איננו חייב כרת. כך כותב הרעבד, וזה לשון מאוד מפתיע. כבר נגלה בסויד השם לירב, שאין קידוש של המקדש בזמן הזה, והנכנס לשם איננו חייב כרת. כותב הרדב"ז, אילו היום מישהו היה כותב את זה, היינו אומרים שהוא כותב את זה בציניות. אבל הראשונים לא דיברו בציניות, מן הסתם כך. כותב הרדב"ז, אם נגלה אלו לסויד השם לירב, אני מאמין לו, אבל אם היה נגלה לי בסויד השם לירב, לא הייתי סומך על כך, לא הייתי לוקח סיכונים, לא הייתי נכנס, כך כותב הרדב"ז, כי תואר לא בשמיימי. מה אני יודע, מה זה נגלה סויד השם לירב? כך כותב הרדב"ז כשהוא מאיר על הרעבד. אני מאמין לו שנגלה אליו, ודאי שנאמין לו, אבל אם היה נגלה לי, אומר הרדב"ז, לא הייתי לוקח צ'אנסים, לא הייתי לוקח סיכונים, כי תואר לא בשמיימי. אני רק מציין שבפרק חסמן חזרו לב, גם יש לשון דומה ברעבד, כאשר הרעבד נחלק עם הרמב"ם בקשר להודוס שנקדם ראשוי. כותב הרעבד, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרושנו, כך כותב הרעבד. ומהריבל, מהריבן לב, שהיה מחשובי הפויסקים לפני 500 שנה, המהריבל בחלק ג' סמכות י' הבין שכבון עשה רעבד כפשטות דבריו. הופיע רוח הקודש בבית מדרושנו, וכך נתגלה לי הלכה מן השמיים. וקפויס תמורים בסוק הדבלמת ואיז מהרם בן חביב שהיה 200 שנה אחרי מהריבל תמיה על מהריבן לב, הוא כותב שפשוט שאין זה אלא מליצה בעלמה בלשון הרעבד, אבל הוא לא התכוון שהוא קיבל הלכה ברוח הקודש, כי תוירה לא בשמיים. כך אומר מהרם בן חביב בקפויס תמורים, וכל כוונתו, הוא היה כל כך בטוח בעצמו, כל כך ברור היה לו הלכה הזו, שהוא כותב כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, וזה מבטא גם שמחה סתוירה, ואין כוונתה לרוח הקודש אלא למליץ בעלמה. וסבורני מן הסתם שמריבל וקפס מורם מן הסתם היו נחלקים בעם בפרק ווב מלחס בית הבחירה בקשר לפשר לשונו של הרבד, כבר נגלו בסויד השם לירב שאין קדוש סמיקדוש בזמן הזה. אז כל גדול ישראל במשך הדורות שרצו, שעוררו, שניסו, שהשתדלו, שיקריבו קורבנות בזמן הזה, הכל מבוסס על שיטת הרמב״ם שפוסק רבי יהושע, מקריבים אף על פי שאין בעיה. למיתו של דבר, כך משמע מדברי רוב הראשונים, וכך מבואו ברש"י ותוסס כמה מקומות בש"ס. אמנם המהרש"ק, מהרש"ק הוא ברכס הזרח, ספר חשוב על קודשים, המרש"ק רב שמואל קיידנובו כתב ספרים חשובים, ביניהם תפארת שמואל על הראש בכל הש"ס. רב שמואל קיידנובו כותב בזבוכים דף סמך שבמחלוקת הזו שבין הרמב״ם והרעבד אין הכרע עד ביאס מושיח צדקנו, אף אחד לא יכול להכריע. אז לשיטתו ודאי שאין מקום להקריב קורבנות בזמן הזה. אז מכל מקום זאת השאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, האם יש קדוש המקדש בזמן הזה כדי שנוכל בכלל להקריב קורבנות? אז השאלה השנייה שואל קפטו בפרח, כי קפטו בפרח הוא זה שמיד שרבי חיל מפריז, אחד מהבעלי התוספות, רצה ליזום הקרבת קורבנות. איך אפשר להקריב קורבנות כאשר כולנו טמאי מעשים? כולנו מוחזקים כתמאי מעשים, משום שבכל רחבי ארץ ישראל יש מעשים. אין אדם שלא נחשף לטומאת מעש כמעט בימי חייו, ואין טהרה לטמאי מעש כי אין אפר פורו. ומכיוון שכולנו טמאי מעשים, איך אפשר להקריב קורבנות? אז קפויס תמורים, קפטוי ופרח, חסמסוי פתשובס ירדי הריש למדבו, ראשונים ואחרונים, כתבו כאילו זה דבר מובן מאליו. טומאה זה לא בעיה, כי טומאה הותרה בציבור. אבל אמיתו של דבר זה פלא גדול, כי הרמב״ם פוסק שטומאה לא הותרה בציבור, אלא טומאה דחויה בציבור. כך מבוא ברמב״ם פרק ד' הלוך את הסבוב מביע סמיקדוש, יתרה מזו. לכל ידע, מה נפקא מינה טומאה דחויה בציבור, טומאה הותרה בציבור? מקור הסוגיה ביום דף זין, מה נפקא מינה? הלא כל החילוק בין טומאה הותרה וטומאה דחויה זה רק האם צריך להשתדל ולעשות מאמץ לעשות בטהרה. האם צריך להביא כהנים תוארים מבית אב אחר, ממשמר אחר, כדי שיעשו בטהרה, או שמה, אם תובהותרו, לא צריך להשתדל לעשות בטהרה. אם הרוב הציבור תמאים, אז מותר, לא, הרוב הציבור קשור לקום פסח, אבל כל קום ציבור אפשר להקריב בתאומה. אבל, ולכן הבינו הרבה אחרונים, שאלת כמנה לדידם בזמן הזה, אם תובהותרו בציבור דוחוי וציבור כבר אב אחי. אין לנו אפשרות לעשות בטהרה, ולכן אפשר להקריב בתאומה. אבל בדברי הרמב"ם מבוא להדיא. פעמיים בפרק ד' מהלכות ביאס מקדש, שלפי השיטה שאתם דוחים בציבור צריך ריצוי ציץ. הציץ מרצה על מרצה על הטומאה, וכל היתר להביא קורבן ציבור בטומאה, למען דמותו מדוחים בציבור, זה רק משום שהציץ מרצה, ואם כן השיטה זה הרמב"ם, שבעצם מסתמך על סוגיה מפורשת בפסוכים דף עין זין, שלמדנו מתונות דחוי וציבור צריך ציץ לרצות על הטומאה, אז בזמן הזה אפשר כלל להקריב קורבנות. לא כדברי כפתו בפרח ותימה ארצון סוי, כשלא שם זאת אל ליבו, אלא הרמב"ם פוסק תמיד דחוי וציבור, שיטתו צריך ציץ לרצות. האם יש ציץ בזמן הזה? לא, מכמה וכמה סיבות אין ציץ בזמן הזה. קודם כל בציץ יש פסיל תחלס, ולא בטוח שיש לנו תחלס בזמן הזה, אבל יתרה מזו, הרמב"ם פוסק שאין הציץ מנצה, אלא כאשר הוא על מצחוי של כהן גודל. האם יכול להיות שיש לנו כהן גודל בזמן הזה? איך ממנים כהן גודל, רבוי זה? זה מחלוי כזה שואל. איך ממנים כהן גודל? הרמב"ם פוסק שבייסן של עין א', סנהדרין גדול להם הממנים את הכהן גודל. כך מבוא בדברי הרמב"ם, ומקור ההלכה הזו, זה לא מופיע לא במשנה ולא בגמרא, תוספתא, פרק ג' של מסכת סנהדרין. זה מקור של הרמב"ם, שכהן גדול מתמנה בסנהדרין גדול. ולשיטתו ודאי שאי אפשר למנות כהן גדול בזמן הזה, משום שאין לנו בייסן הגדול של ירושלים, ולכן אי אפשר למנות כהן גדול. אבל תוספות פעמיים בש"ס, י' דף י' בייז, זבוכים דף י' חס, תוספות אומרים שכהן גדול מתמנה על ידי אחוב הכהנים ועל ידי מלך. מלך ואחוב הכהנים. יש כאילו בחירות בין הכהנים, והכהנים בוחרים מתוכם את הגדול שבהם, את החשוב שבהם, והוא אמור להיות כהן גדול. אז לפי שיטת תוספות, בזבוכים וביומא, האם ייתכן שיש לנו כהן גדול בזמן הזה? אני לא רואה את כל הכהנים בוחרים אחד מתוכם, אני לא רואה שזה יקרה. ומי ישאל את כל הכהנים? איזה כהנים בכל העולם יזו בחירות לכהן גדול? אני לא יודע. וצריך מלך, אז ראשית הסלם במציא צנדן, אז ודאי שאי אפשר למנות כהן גדול בזמן הזה, וכל זמן שאין גדול אין ציץ, משום שציץ לא מרצה אלא כשהוא על מצחוי של כהן גדול, אז המסקנה מתבקשת שאי אפשר כלל לתת קורבנות בזמן הזה, כי יש לנו בעיה עם טומאה. הרמב"ם פוסק טומאה דחויה, צריך ריצוי ציץ. לא יתכן ריצוי ציץ כי אין כהן גדול, אין כהן גדול כי אין סנהדרין. יש משנה מפורשת שתימה על הרמב"ם לוחם המשנה הזו ביבוא מסמך א' ומד א', כי ידוע חז"ל מגנים את הכהנים בזמן בייס שני, כהנים גדולים קנו את הכהונה בשויחד, וכתוב שם שמרת בז בייסוס, כך נרמז במשנה, וחז"ל מפרשים את זה, העלתה תרקה ודדינרה לינאי המלך, והוא מינה את ישוע בן גמלא להיות כהן גדול. ינאי המלך הוא זה שמנה את ישוע בן גמלא. אז הייתה הרבה שחיתות בזמן בישעני, במלכוס ובכהונה, אבל אחרי הסנהדרין היו צריכים כשלג. אז אם צריך סנהדרין, שיתוס הרמב"ם, איך מינו כהן גדול? וצריך לומר שהכהונה הייתה פסולה, הפסולה לא משמע כן, סוף כל סוף הכהן גדול עשה עבודת כל השנה, ועבודת של יום הכיפורים. אז איך הרמב״ם שאומר שסנהדרין הוא זה שצריך למנות את הכהן גדול, איך הרמב״ם מפרש את הסוגיה שם ביבומס דף סמך אלף, שם כתוב שיענאי המלך מינה את הכהן גדול כי הוא קבל כסף וקנו את הכהונה בשויחד. אז הסם סופר אומר דרך מאוד מאוד מחודש בתשובס חושב משפט סימן חוף. אומר לך סמסויפה, אחרי שהמלך ינאי מינה את הכהן גדול בדיעבד, אז הסנהדרין אישרו את זה, הסכימו, כי לא רצו לפסול את כל עבודת של יום הכיפורים, לא רצו לפסול את כל הקורבנות שהכהן גדול מקריב ולבטל את עבודת של יום הכיפורים, ולכן בלית ברירה, אחרי שהמלך קבע עובדה, גם הסנהדרין אישרו את המינוי לטויבס כלל יסור, כי הם לא רצו שכל הקורבנות ייפסלו, כך מבוא בדברי הסמסויפה, אבל מכל מקום רבוי סי. אז לשיטת הרמב״ם, המאירי במסכת יומא ורבים אחרים, סנהדרין גדול הוא שצריך למנות את הכהן גדול. מה המקור? אז יש בליסקרוב מאוד מעניין, בקונטרסט הקטן של בליסקרוב על יומה. הבליסקרוב אומר שבמוישה רבינו כתוב כל הגדול הכושי יביאו אליך, כל הגדול הגודל יביאו אליך. ומוישה שקול כנגד סנהדרין של עין ארץ זקנים. אומר הבליסקרוב, התפקיד של בית הגודל של ירושלים כמו התפקיד של מוישה רבינו הוא כפול ומכופל. כל דבר הקושי, כל דבר שבתי הדין ברחבי העולם לא יכולים לפתור או לפשוט, וקמתו ואוליסו אל המוקר מהו, זה הגדר של כל דבר הקושי. אבל סנהדרין גדול של ירושלים ממונה על כל דבר הגודל. כל החלטה, כל מינוי שנוגע לכל כלל ישראל מסור רק בידי סנהדרין גדול של ירושלים. מינוי המלך, הכרזת מלחמה, להוסיף על העיר ירושלים ועל העזרות, כל דבר שהוא דבר הגודל שנוגע ומשליך על כל כלל ישראל נמצא רק ביד סנהדרין גדול של ירושלים. והבליסקרוב אומר זה דבר הקושי ודבר הגודל, וזה המקור של הרמב״ם שבית הגודל של ירושלים הוא אמור למנות את הכהן גודל, כי מי הוא כהן גודל? משליך על כל כלל ישראל, הוא זה שמחפר את עוונותינו ביום הכיפורים, ולכן זה נמצא ביד בית הגודל של ירושלים. אז מיצינו כמעט את הסוגיה של תומו הוטרו, אבל בכל זאת אלה שהמליצו ויזמו להקריב קורבנות גם לא דיברו דבר בתלם, משום שיש מרי קורקוס, חידוש גדול בדברי הרמב״ם. התויסס ביומד אבזיים סבורים שריציציץ בקורבנו סיבור זה רק לחתחיל, אבל זה לא מעקב בדיעבד, ומרי קורקוס מוכיח כך גם בשיטת הרמב״ם. מדוע? יומד אף יוד בי זה מקור המחלוקת רב יהודה ורב שמן, האם הציץ מרצה רק כשהוא על מצחו של כהן גודל, או שם הציץ מרצה גם כשאיננו על מצחו של כהן גודל. ורב שמן שואל רב יהודה, כהן גודל ביום הכיפורים יוכיח, כי ביום הכיפורים הכהן לובש דלת בגדל לבן, לא שמונה בגדל זוב, אין הציץ על מצחו, והוא עובד כל היום כולו עבוד את יום הכיפורים בכהן גודל. אז מה קורה עם חל תומה? כל בנוי סטיבור, אז כהן גודל ביום הכיפורים יוכיח שהציץ מרצה פרופי שלו על ראשו של כהן גודל. רב יהודה אומר, אתה שואל לשיטתי, אני סבור את המהות רבי ציבור, ולכן לא צריך לציצץ בכל בנוי סטיבור. משמע מכאן שמי שסובר שהציץ מרצה רק בעודי על ראשו של כהן גודל, בהכרח סובר את המהות רבי ציבור, כי אחרת השאלה נשאלת, כהן גודל ביום הכיפורים יוכיח. שואלים כולם שהרמב״ם תברי לגזיזי וסותר את דברי עצמו, כי הוא פסק מצד אחד תומד דחוי או בציבור, ומצד שני אין הציץ מרצה אלא בעודו על מצחו של כהן גודל, וזה תרתי דסתרי. אז מה נעשה ביום הכיפורים? אומר מרי קורקוס, בהכרח שדעת הרמב״ם שזה רק לכתחילה שצריך ציץ לרצות על תומה בקורבן הציבור, אבל זה לא מעכב בדיעבד. והרמב״ם סבור שקושס הגמור זה לרב חדר מלסה, יש כמה מקומות שנויסי כלב של הרמב״ם אומרים שקושס הגמור אין בה הכרח, זה חידוש, אבל זה מופיע כמה פעמים ביישוב דברי הרמב״ם. אז הראינו פנים לכאן ולכאן בנוגע לשאלה של תומאס מייס לגבי הקורבס קורבנות בזמן הזה. עוד נחלקו גדול האחרונים, האם אפשר להקריב קורבנות על ידי חזקס קהולה, או שמה צריך כהנים מיוחסים להקריב קורבנות? רבי עקיבא איגן עקת בתשובותיו לרב הרש קלישר בפשטות שצריך כהנים מיוחסים ולא די בחזקס כהונה, ואין לנו כהני ייחוס בזמן הזה, כך כותב רבי עקיבא איגן. וחסם סויפר ואורד הירש למדבור במכתב שהוא כותב לרבי עקיבא איגן, תמר רבי עקיבא איגן ואומר, למה אתה חושב שצריך כהנים מיוחסים ומה רע בחזקס כהונה? אפשר לסמוך על חזקס כהונה גם להטיב קורבנות, כך אומר חסם סויפר. והוא טוען עבר אבא, בנוגע לקורבנות למדנו משנה בתרומס בסוגיה בעריכות קדושן סמך ובו מדבייז ומלכה זפיות בייז ובורך השם חיילוי כה חולול שלא נוידע אבי דוסר קשרו. אז אומר אחסם סויפו, אם חסקס כהונה די בה כדי לאכול בתרומה, קל וחוי מה לעשות לבויד את הקורבנות. ודיבר אחסם סויפו צורך עיון בפשטס הגמור פסוקס חוב דרג ומדבייס, חזר מדהים את הפסוקים בימן בזמן בישני, כאשר עזר ונחמיה עלו והעלו את העמימם, ובני ברזילאי שלא מצאו כסובום המסייחסים נגעלו מן הכהונה, ואמרו להם, בקודשי הגבול שאכלתם עד עכשיו אתם יכולים להמשיך לאכול, אבל לא בקודשי מזבח, הרי שחזקס גולה מועיל רק למה שהוחזקו, אף אחד לא הוחזק בגולוס אחרי אלפי שנים ולהקריב קורבנות, ולכן חזקס קונו לא מועיל להקריב קורבנות, ולמיתו של דבר נחלקו לשואלים בשאלה הזו, אבל פשטס הגמורה כאילו בקיב ההגה, וכך פשטס ההלוכה, ומה שחסם סויפה תואם, החולל שלו אינו ידע, אין הנדנדוים אל הראיה, שם מדובר בחולל שעשה עבודי כדין, ולא אינו ידע שהוא חולל, על זה יש גזייס הכוסה, ורוח השם חיילוי. אנחנו דנים בשאלה האם לך תחילה אפשר לעשות עבודה על ידי כהן החזוקה, ורבים נקטו שצריך כהנים מיוחוסים. בכל הנוגע לחזקס קונת בזמן הזה יש פולמוס אחר והדברים ידועים עד למאוד. המרשל היה סבור לפני יותר מ-400 שנה שכל הכהנים בזמננו הם סופק כהנים ואפילו לא חזקס קונה. כך היה סבור המרשל, והוא כותב פעמיים בו וכמה פרקי סמן למדי וכולם פרק חס סמן דלת. כותב המרשל אחרי אלפי שנים של גלות עם שמד והם הרג והתבוללות, אי אפשר לדעת שום דבר בטוח, כל הכהנים הם סופי כהנים. ורבים הלכו בשיטתו של המרשל. מסופר על הגוין שפדה את עצמו הרבה פעמים פדיין הבן, משום שהוא החזיק שאין ודאות בכהנים. כך דעשה ביאנקה ומדם בשילס יאבץ, וכך כותב הבי ספריים בסימן ווב, וגדולים אלה הקלו במידה מסוימת על סמך הפיקפוק בכל חסקס הקהולה בזמן הזה, אבל אין הלכה כמותם. גם השח וגם מוגרפלום הביאו את המשל ושניהם דחו את דבריו. שח יורדי שינחובץ, מוגרפלום הרחיים צוף נון זיים. והראיה הכי גדולה שאנחנו מחזיקים שכל הכהנים הם כהנים ודאיים, מן העובדה עולים לדוכן בכל יום ומברכים, אם זה יהיה סופק הסופק ברוכס לכולה, בכל פדיין הבן, הייתם פעם בפדיין הבן, מברכים, אם זה סופק, איך מברכים סופק ברוכס לכולה, ולכן ברור כשמש, שלהלוך הנקטינן, שחזקס כהונה מועיל, וכל הכהנים, יש שם חזקס כהונה, והם כהנים ודאיים, אבל אף על פי כן, סבור המקיבי גברבים אחרים, רק לאותם הדברים שהוחזקו באורך הגלות, לא להקריב קורבנות. לקריב קורבנות צריך כהנים מיוחסים, ורק ליוסד לאווי, על פי נובי, יקבע מי הם כהנים ברורים, ורק הם יוכלו לעשות את עבודת בית המקדש. שאלה נוספת, הרביעית במספר בסוגיה של הקרובס קרבונס. כהן הדית יש לו דעת בגודים, ולא שמונה בגודים ככהן גודל. סוינס מכנסיים, מקבע ואבנית. היום יש מחלוקת עם האבנית שכהן הדית היה של פשטן, של בוץ, או שמה של ארבעה מינים, כמו אבנית של כהן גודל. פרש עשר שבוע כתוב, מה עשו את האבנית של כהן גודל? שש מוסו, תולעס, שש מוסו, תחלס, ארגומון, תולעס שוני. אז, לפי הרמב״ם, כך לפחות נוקט המשנה מלך, שדעס הרמב״ם שאבנית של כהן גודל זה כמו אבנית של כהן גודל, האם אפשר לעשות אבנית בזמן הזה? כשאין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. כהן מחוסר בגדים לא יכול לעשות עבודה. אז אם אנחנו יודעים מה זה תחלס, כאן אנחנו נכנסים לפולמוס גדול. אז רבים שיושבים כאן לובשים תחלס. אין לי ספק, אני רואה ציציותיהם. אני לא לובש תחלס משום שרבותיי לא לבשו תחלס, ורוב גדול יסו לא לבשו תחלס. ואם אני רוצה ללבוש תחלס, אני אצטרך ללבוש חמש ציציות, ואני לא רוצה ללבוש חמש ציציות, ולכן אני לא לובש תחלס, כי יש תחלס של רצין, תחלס של רב הרצוג, תחלס, לא יודע את השמות, אבל יש לפחות עוד שלוש שיטות בתחלס, ולא עשיתי מחקר מקיף בעניין הזה, אבל אני משוכנע שאנחנו עדיין לא יודעים מה זה תחלס. אז ללבוש ציציות של תחלס, הפסד אין בזה, אבל לעשות עבודת בית המקדש על פי השערות מה זה תחלס, ויכול להיות שהכהן מחוסר בגודים וחייב קורס כאשר הוא מקריב קורבנות, כי אין לו דין כהונה כאשר הוא מחוסר בגודים, אז איך נסתכן? אנחנו גם לא יודעים מה זה ארגומון, לא רק שלא יודעים מה זה תחלס, וגם אלה שכן יודעים מה זה תחלס לא יודעים מה זה ארגומון, כי רש"י בפרשת תרומה מפרש, תחלס זה דם חילוזוין, ארגומון זה צבע שעשוי ממין שקוראים לו ארגומון. אז מי יודע מה זה אותו מין שקוראים לו ארגומון? אינני יודע. אז ראשית עשה שסיבה נוספת שאנחנו לא נוכל לעשות אבנית, ולכן אי אפשר לקריב קורבנות. בדברי הרמב״ם משמע חידוש גדול, פרק חס מקלעים נקדוש הלוך לגמור, ואני קורא את לשונו של הרמב״ם. כל מוקם שנאמר בתור שש או בעד הוא הפשטים והוא הבוץ, ותחלת אמור בכל מוקם הוא הצבר הצבוע כעצם השמיים, והגומן הוא הצמר הצבוע אדום. מדבר הרמב"ם משמע שבבגדי כהונה תכלת זה צמר צבוע בצבע שמיים, קצם השמיים. הגומן זה צבע של צבוע אדום. לפי הרמב"ם נוכל אין לנו בעיה מהאבנית. כבר תמי המשנה מלך על הרמב״ם, למה הוא לא כותב בהלכס כלי המקדוש שתחילס זה דם חלוזוין? כך הוא כותב בציצס. אז המשנה מלך נדחק עד למאוד, והוא סבור שהרמב״ם סומך בהלכס כלי המקדוש שבהלכס ציצס נדע מה זה תחילס, ולכן ילמד הסתום מן המפורש. אבל אין זה דרכו של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכס כלי המקדוש, כאשר הוא מסביר מה זה בגדי כהונה, למה הוא לא מפרש מה זה תכלת? הלא כל הבגדים של כהן גדול היה בהם תכלת, וגם האבנת היה בהם תכלת, והרמב״ם כותב צמר הצבוע כעצם השמיים. מר כבש המשנה, שגם הוא מחשובי המפורשים של הרמב״ם, בפרק בייז מלכס ציצס, מר כבש המשנה מוקד שהרמב״ם מחלק בין ציצס לבגדי כהונה. בציצס צריך דם חילוזון, בבגדי כהונה לא. בגדי כהונה תכלת זה צבע הצבוע כעצם השמיים, ולא חשוב ממה צובעים אותו. וגם בר גומן הרמב״ם לכל חולק על רש"י. רש"י כותב צמר שנצבע ממין שקוראים לו ארגומן, ואנחנו לא יודעים מה זה המין הזה, אבל הרמב״ם כותב צבע הצבוע בצבע אדום. צבע ארגמן היום בתרגום המודרני זה לא צבע אדום כמדומני. מה זה ארגמן? אדום? בעברית מודרנית? לא סגול?
זה מה שקוראים מג'נטה, זה יין.
יין אדום. בכל אופן אבו ישראל, אז לפי מרכב, אז המשנה הרמב״ם מחלק בין ציצס ובין בגדי כהונה, אז לפי הרמב״ם אין לנו בעיה, אבל זה רק לפרשנותו של מרכב המשנה. לפי המשנה המלך יש לנו בעיה, ומי יכריע אם הלכה כרמב״ם או הלכה כרש"י, ולכן סיבה נוספת לפקפק האם אפשר להקריב קורבנות כשאין לנו דלת בגודם של חיי הדיוט. שאלה נוספת של רבי עקיבא עגן מאיר, האם אנחנו יודעים בדיוק איפה הוא מקום המזבח? ומי אומר שצריך לדעת בדיוק מקום המזבח? כך משמע מסבוכים סמך אלף, כי בסבוכים סמך אלף אמרו חז"ל שכאשר עזרא ונחמיה עלו מן הגולה לבנות את הבית השני, עלו עמו הם גימל נביאים, ואחד משלושת הנביאים הצביע על מקום המזבח ואמר כאן זה מקום המזבח, כאן צריך לומר המזבח. הרי שהיו צריכים לנובים לגלות להם איפה מקום המזבח. אומר רבי עקיבא עגן, אנחנו לא יודעים איפה מקום המזבח. ענה לו רבי הרש קלשו, אפשר למדוד מן הכויסל המערבי. ולכן נראה שהוא טעה, והוא חשב כפי שחשבו רבים שכויסל המערבי הוא כויסל הזורו. כי בזורו יש לנו מידות מדויקות על עמו ועמו איפה היה כל דבר. אבל מתוך של דבר הכויסל הוא קיר תמך של הר הבית, וכל מה שאנחנו יודעים על הר הבית זה משנה פרק בייס דמידויס. הר הבית היה חומש מיויס עמו, על חומש מיויס עמו רואה מן הדורים שאין אלא מן המזדח שישר מהסוף ומיוז מן המערב, דהיינו הכי קרוב לדרום, שני לוי מן המזדח, שלישי לוי מן הסוף, הכי רחוק מן המערב. אבל חז"ל לא נתנו מידות מדויקות על היחס שבין בית המקדוש בהר הבית, אז אין דרך למדוד מן הכויסל כדי לדעת איפה זה מקום המזבח. אבל יש כאלה שיש לו טענה נוספת, אפשר למדוד מאבן השסיר. שאלה אם אנחנו יודעים איפה זה אבן השסיר. אז לפי אמונתם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הם אומרים שכיפת הסלע בנוי על אבן השסיר. האם יש מסורת כזו גם במקורות הקודש לדידן? אז כך כותב הרדב"ז. הרדב"ז אומר שאנחנו יודעים ללא ספק שהאבן הגדולה הזו היא אבן השסיר. כך כתוב בשביל הרדב"ז, סימן טוב ריש צדיק אלף. הרבה עוררים יצאו על ההנחה הזו של הרדב"ז, אבל הרדב"ז הוא מקור חשוב מאוד, וכך הוא כותב. אבל עדיין לא ברור לי אם אפשר לדעת איפה הוא מקום המזבח, כי חז"ל לא קבעו את מקום המזבח לעומת אבן השסיר, אלא לעומת הארון. ואיפה היה האורן? שלוש שיטות יש בראשונים. רש"י במגילת אפילו דמת בייס כותב שאורן היה במרכז, באמצע קודש הקודשים, אבל זה רק שיטת רש"י. תוסס בבא בסרא חופי עמוד בייס כתבו שזה היה למזרח קודש הקודשים, והרמב"ם פרק דייס מבייס הבכיר כותב שזה למערב קודש הקודשים, ולכן אבן השסיר גדולה יותר בארון ויידוס. יש שלוש שיטות איפה היה אורן, ולכן יש שלוש שיטות בדיוק איפה היה המזבח, כי אנחנו יודעים איפה כמה אמס היה בין המזבח לאורן, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק שלוש שיטות יש איפה היה אורן, אז מאיפה נמדוד? אלה שמסופקני, וזה ספק מעניין, האם צריך לדעת בדיוק איפה היה המזבח על כל גבולותיו, או שמה די בהבלעת תחומים במזבח? אולי די שמקצץ המזבח עומד במקומו המקורי. כלפי מה הדברים אמורים? המזבח היה למד בי זעמו, הלמד בי זעמו, יותר גדול מכל קודש הקודשים. קודש הקודשים זה אסלם עמו על אסלם עמו. המזבח הוא למד בי זעמו, למד בי זעמו. אז בלי כל התייחסות איפה בדיוק עמד האורם בקודש הקודשים, מה זה משנה? אם זה עמד למזרח או ממערב או באמצע, אבל תיקח את כל קודש הקודשים ותמדוד ממנו למזבח. המזבח היה יותר גדול מקודש הקודשים, ולכן אנחנו יכולים לדעת שלפחות חלק של המזבח שהוא למד בייז הלמד בייז יעמוד במקום עמיד הסהורים. אבל אינני יודע, יכול להיות שבזמן בעי שני הנביא הצביע על המקום המדויק, והמזבח צריך לעמוד במקומו המקורי על כל גבולותיו, על כל צדדיו, וזאת לא נוכל לדעת, כי זה תלוי בשלושת השיטות איפה עמד האורן ובייס קודש הקודש. אז בואי זה התייחסנו לחמישה שאלות. מספר 6 זה ויכוח מרתק ביותר. כל הגדולים שעסקו בשאלה הזו לא העלו את הטענה הזו על דעתם עד לאורך לנר, שהיה מן הצעירים שהשתתפו בפולמוס הזה. אורך לנר בסימן הלשון בתשובס בניין ציר, חלק הלך סימן א' כותב לרפי השקל אישור, לרפי השקל שמתפרמס איתו בספר שלו דריש עשיר. אומר אורך לנר, איך אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה? אם המשנה אומרת בסבוך ימיהם ועורם את בייז לשם שישו דבורם הזבח נזבח. כל מי שמקריב קורבן צריך להקריב אותו לשם שישה דברים. לשם זבח, לשם זבח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח ולשם ניחוח. אז איך אפשר להקריב לשם ריח ולשם ניחוח כאשר הקודש ברוך אומר ואשי מויסיס מקדושיכם ולא אריח בריח ניחוחיכם? אפשר להקריב לשם ריח ולשם ניחוח כאשר הקודש ברוך אומר ולא אריח בריח ניחוחיכם? כך שואל אורך לנר. אז אף אחד לא שאל על השאלה, לא חשב על השאלה הפשוטה הזו לפניו, אבל ממנו ואילך רבים עמדו על התהייה הזאת. אחד מחכמי ירושלים הספרדיים היה רב שלמה אליעזר אלפנדרי, הסובה קדישה, הוא כתב תשובס, הוא האריך ימים והוא נפטר בגיל 120 שנה. ובתשובס שלו אור החיים סימטסבוב גם הוא שואל שאלה הזו, הנציב בהם הגובה בפרשס בחוקו ישראל על הפסוק הזה ולא אריח בריח נכוחיכם, כותב הנציב, יכול להיות שזה הטעם שלא הקריבו קורבנות מאז שחורף בית המקדש, משום שהפסוק אומר ולא אריח בריח נכוחיכם. והאחרון שמדעת דנפשי כותב גם הוא הערה הזו, זה חזון איש מנוחויס סימן למד עוד ה', כותב החזון איש, ואפשר זה בזמן הגולוס פוקו מצווס התמידים ולא מחמס אוינס, אלא זו בכלל גזרס הגולוס וכדכסיב ולא אריח בריח נכוחיכם. אז החזון איש הנציב, הרב אלפנדרי והאורך לנר בבניין ציין, כולם שלו שאלה הזו. אומר רב צבי אשכנזי של אומתם, אני לא מבין בכלל מה אתם מדברים. הנובי אומר גם כי תרבו תפילו אינני שומע. אז מה, הפסקנו להתפלל? ובפרסם כפיכם עלם עיניי, הפסקנו לשאת את כפינו למרום? חגיכם ומוידיכם שונו נפשי? אז אנחנו לא שומרים שבת וחג? ואנחנו לא מקבלים שמחה סיומתו, מה זה קשור? מה זה מתכנס בו הלך למעבד? והקודש ברוך הוא כתוב בין אבי עשר, והקודש ברוך הוא לא רוצה לשמוע, הם בידינו לכפות עליו, אבל אנחנו נמשיך להתחנן ולכבוד ולהתפלל. אבל החויל צודק האורך הנער, כל השאלה שלו מבוססת על משנה וזבוחים. אילו לי שמשנה אומרת שצריך לזבוח ולכוון לשם ניחוח, גם הוא לא היה שואל, לא היה מטמיע. הלו, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה להריח בריח מכוער שלא יריח, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל אנחנו ממשיכים להפקיר קבולס, כשם שאנחנו ממשיכים להתפלל. אבל הטענה שלו אוכלונה מתבססת על המשנה. אם צריך לסבוח לשם ריח או לשם מכוער, השאלה, האם אפשר לסבוח לשם ריח מכוער, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לא הריח? התשובה היא, אולי כן, אני לא בטוח שלא, אולי כן, אולי אפשר להמשיך ולסבוח לשם ריח או לשם מכוער, גם אם הקדוש ברוך הוא אומר לא הריח בריח מכוערכם. ענן ודידן, מה זה מתקדס הבוי על חלמבת? אני יכול לראות את החילוק בין דברי הנביא בפסוק הזה שבתוכו, אבל אני לא רואה הכרח בטענה הזו. יש מקום לומר קדוש ברוך הוא אומר ולא אריח, אבל זה לא מונע מכלל ישראל לזבוח ולכוון לשם ריח ולשם מכוח. אבל מכל מקום, רבים הגדולים שאמרו, אולי כאן מונחת הסוד למה לא הקריבו קורבן סלח החול מהבייס, משום שקדוש ברוך הוא אומר אריח וריח מכוחים. אז עוד הערה קטנה יש לי בתחום הזה, בתחום המוגדר הזה של לא אריח וריח מכוחים. כי ידוע דברי הרמב״ן בפרשס בחוקוי זה, הרמב״ן מעריך בדברים והוא מוכיח ששני הפרשיות של תוכחה שמצינו בתורס מוישה, זו שבתורס כהנים וזו שבמשנה תוירו, מתייחסים לשתי החורבנות, לשתי בתי מקדש. התוכחה בפרשס בחוקוי זה, חומש ויקרו, תורס כהנים מתייחסת לחורבן בית ראשון, כאשר התוכחה שבמשנה תוירו, שחזר אומרים עליה מוישה מפי הגבורו, אומרו, תורכה הזו, פרשה הזו, מתייחסת לחורבן בית שני. והרמב"ן מביא ראיות לדבריו. ואני שואל על יבד הרמב"ן, איך הקריבו קורבנות בזמן בית שני? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ולא אריח וריח מכוחיך. אז בהחלט צריך ליישב באחד משני דרכים. או שצודק צבי אשכל שם, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אריח, אבל אנחנו ממשיכים לקרוב קורבנות. או שמא תאמר, שמכיוון שבית שני נבנה על פי נביא, ואם הקדוש ברוך הוא ביקש שנבנה לו בית ונקריב קורבנות, בהכרח שנסתלקה הקללה של ולא אריח וריח מכוחיכם. לשני הדרכים אני אומר ממה נפשך. אם נלמד מכאן שאפשר לסבוח לשם מכוח אף על פי שקדוש ברוך הוא אומר ולא אריח, אז גם בזמן הזה אפשר לקריב קורבנות. אם נאמר שבבניין בית שני נסתלקה הקללה והגזרה של ולא אריח מנולן, שהיא התחדשה בחורבן בית שני, הלא בתוכחה שמתייחסת לחורבן בית שני לא כתוב ולא אריח וריח מכוחיכם, אז מנולן שגזרה זו, איך נשלוף פסוק שמתייחס לחורבן בית שני ונניח שכך הוא גם בחורבן בית שני? אלא אם כן נניח שבהשימויסי הולך תמיד ביחד עם ולא אריח, והשימויסי מדושכם ולא אריח וריח מכוחיכם, ולכן אף על פי שבבית שני זה לא כתוב, אבל כשם שקוים בנו והשימויסיס מדושכם, אולי גם ולא אריח וריח מכוחיכם, אבל זה כבר חידוש, חידוש שוודאי שאין בו הכרח. אז אבותיי, הסוגיה השביעית לדעתי היא המרתקת מכולם, וזה מה שאמר בריסקרוב, וזה כל כך מתאים לבריסקרוב, כל כך מתאים לו, נועם הדבום למישום. אז אחרי כל הפורמוס, כל הראיות, כל הקושות, כל התירוצים, זה בונה וזה סותר. אומר בריסקרוב, זה גם הוא מפורשת בסבוכם דף ממהי, מה כתוב שם? אבל לא זה אומר בשם רב יויסי הגלין, הלכה מסוימת בדיני פיגול, פיגול בקורבנויס, פיגול בדבר נעשה בחוץ, זה פיגול, פיגול בדבר שנעשה בפנים, אין אוי פיגול, אין פיגול בדבר שנעשה בפנים. אומר רב נחמן, הלוך יקרה בלוזו, אומר רב יויסי, הלכסו למשיך, הלכסו למשיך, מה זה משנה? על העולם לעסוק, לעסוק על החוץ שיש למשיך, אומר הבעיה, ואלו מייתו, כל שחית עסקות שמלוי לסנו, הלכס על המשיכה, אלא דרויש וקבל שכר. אז אמר בזכרות, מילא רב יוסף שואל על רב נחמן הלכס על המשיכה, כי בזמן הזה אין פנים וחוץ, אין כלואים, אין מחיצות. מה שיש לנו, מקסימום זה מזבח, אבל אין פנים וחוץ, אין בו שנעשים בפנים בזמן הזה, ולכן בצדק אמר רב יוסף הלכס על המשיכה. הבאי אומר, אלו מייתו, כל שחיטס קודשים לא הליסנו הלכס על המשיכה. למה זה הלכס על המשיכה? למה כל שחיטס קודשים זה הלכס על המשיכה? אפשר לקריב קורבנות בזמן הזה, מקים אין אפילו בשם בייס. אמר בסדרוב, מה שכתוב כאן, שלא יקריבו קורבנות. למה? לא יודע. תוסיפו להתפלפל, תוסיפו להקשות, תוסיפו להתארץ, לא יזבקה בצרה, ודאי שזה עניין גדול. אבל בגמוע כתוב, שחיטס קורבנות, שחיטס קודשים, כל כולו זה הלכס על המשיך. ומכאן עמדנו שלא יקריבו קורבנות בזמן חורבן הבית עד שיבוא גואל צדק במהרה ובימינו. אז כך אמר רבי בריסקרוב, ואני רוצה להוסיף לדבריו דיוק נוסף קטנטן. אמנם אולי אני יכול לקבל רמב״ם שויפטים, חלק אחרון של הרמב״ם שם. אז הרמב״ם כותב פרק י' מלכס מלוכים, כי ידוע סוף מלכס מלוכים, הרמב״ם מדבר על מלך המושיח, שהוא המלך הגדול מכל מלכי קדם. ובפרק יהודה א' מהלכות מלכים, כאשר הרמב"ם מתאר את מלך המשיח ומה שהוא עתיד לעשות, כותב הרמב"ם: המלך המשיח שיבוא במהרו יומנו עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות ויזדורד לירושנה הממשול הראשונו ובוין המקדוש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזים כל המשפטים לימיו כשהיו מקדם, מקריבן קורבנויס ואויסים שמיתים ויואבלויס ככל מצוותן האמורה בתורה. כותב הרמב"ם: מלך המשיח, מה הוא יעשה? הוא יקבץ נדחי ישראל ויבנה בית המקדוש, מקריבן קורבנויס. מה שלומד דברי הרמב"ם? שעד שלא יבוא מלך המשיח לא יקריבו קורבנות. המלך המשיח בין שאר פועליו הגדולים, כשיבוא במהרה בימינו, מקריבן קורבנויס ויואיסים שמיתים ויואבלויס, זה שיעשה מלך המשיח. עד שלא יבוא, כפי שמר פסקרוב מבואה בסוכן דף נמי, כל שחית הסקודשים הלכס על המשיחה אלא תרוש ותעבור שכם. אז בסיום הפרק הזה של השיעור רק נזכיר מה ששמעתי הרבה פעמים ממורי ורבי הרבי קלויזנבורג, וציטטתי את הדברים הרבה פעמים, והוא סיפר שסבו הגדול הצנזר רוב הדברי חיים בזמן רבי קיבאיגיה ורבי השכר, אשר הוא עוד היה צעיר, אבל גם הוא נשאר על דעתו אם אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה. התגובה של דברי חיים הייתה: יש לנו רמב"ם, אפשר לעשות בגדי כהונה, תומרות רבי ציבור, אפשר לפתור את כל הבעיות הלכתיות, אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה, אבל לא לשם כך התייסענו 2,000 שנה בגלות, שנקריב קורבנות באדיבותם של הטורקים ובחסותו של מוישה מונטפיורי. כך הוא אמר: אנחנו נקריב קורבנות כאשר נזכה לגילוי שכינה, כאשר המזבח של איש ירד מן השמיים, ואז שם נקרב מן הזבוחים, נאכל מן הזבוחים ומן הפסוחים מה שהגיע דומם על קיר מזבחך. אז עסקנו היום בסוגיה של הקובס קורבנויס בזמן הזה, ונגענו לפחות בכל הסוגיות העיקריות בסוגיה הזו. יש סוגיה נוספת שפשוט נשכח ממני, והיא דרכי קשורה לפרשת השבוע. שבת קודש זו זה שבת שקולים, לא פרשת השבוע, אבל שבת שקולים. ואחת הטענות של רבי עקיבא היא שקורבן ציבור מזמינים, מביאים רק מתרומת הלשכה, רק משקלי הציבור. אם אין שקלי ציבור, אי אפשר להביא קורבנות ציבור. אבל לפי זה אומר רבי עקיבא, קורבן פסח אפשר להקריב, כי קורבן פסח הוא קורבן יוחיד. הוא קורבן ציבור כי קבעו לזמן, אבל במהותו כל אחד צריך להביא קורבן פסח ולא צריך שקולים, ולכן לפי הטענה הזו של רבי עקיבא, קורבן פסח הוא היוצא מן הכלל. מכל מקום, עסקנו היום בקובס קורבנויס בזמן הזה, והיום אנחנו נפרדים מחומש שמויס, וזה הזדמנות נוספת לדבר על הציפייה הגדולה וביאס מושיח צדקנו לבניין בית המקדש. אז לפני מספר שבועות כבר עסקנו במה שנחלקו רמב"ם, רש"י ותוסס. הרמב"ם סבור שהבית השלישי יבנה על ידי בוסו ודם, על ידי אנשים, מלך המשיח, הוא זה שירכז את העם, והוא זה שיבנה את בית המקדש. רש"י ותוסס, 3 מקומות בש"ס, סבורים שהבית השלישי ירד מן השמיים. כנראה שכך אנחנו נוקטים, כי בתפילת מנחם ביום הכיפורים אנחנו אומרים: כי יתרו השם באש הצעתו ובאש עתו חוזר לבנו ישראל. משמע שהמזבח השלישי בית המקדש השלישי יהיה בנוי מאש, כך משמע לפי פשוטם של דברים. אז אמרנו אז שיש פשרה בין שתי השיטות. מר המשיק אומר שזה תלוי אם זה יהיה באיתו או אחי שנו, ואני אומר פשרה אחרת. בית המקדש ירד אש מן השמיים, אבל מי בונה אותו בשמיים? לא מלאכי עליון, אנחנו בונים אותו. אנחנו בונים את בית המקדש בשמיים. כי דיברנו אין ספור פעמים שכלי המקדש קשורים לשלושת עמודי תבל. האורן והמנוירו קשורים לתוירו, המזבחויס הפנימי והחיצון קשורים לאבוידו, והשולחן קשורה לגמלס הסוסוים. ואבוידס המקדש כל כולו מסתובב מסביב לכלים האלה. אלה הכלים העיקריים, וכל השאר הם כלי עזר בלבד. וכלי המקדוש ואבוידס המקדוש מכוונים כנגד תוירו, אבוידו וגמלס הסוסוים. את האורן ואת המנוירו עושים ובונים בשמיים על ידי תוירו, עמלה, שמחתה ותלמודה. את המזבחויס בונים על ידי כבונוס הצבילה ואבוידוס הצבילה, את השולחן בונים על ידי גמלס וסודים. זה הדרך, וכך אנחנו בונים למעלה, אנחנו מקדמים ויוסי מיגדס ששכנתי בסויכון בדרך מן הדרוכים, אנחנו מצוגדים לבנות את הבית השלישי, והוא הולך ונבנה כל יום. אז וסנס בחומש דבורים אומר דבר פילי, כל שלא נבנה ביס המיגדס ביומוב כאילו חרב ביומוב, כל כך חריף, כל כך חריף. הוא אומר כן, כל שלא נבנה ביס המיגדס ביומוב, כי ביס המיגדס נבנה בימינו טיפין טיפין, עוד לא השלמנו את המלאכה, אבל אנחנו בונים אותו, כי את הושב בוני ירושלים. אומר מספסמס, הקדוש ברוך הוא בוני ירושלים, בכל עת, בכל זמן, בכל דור. אז אנחנו מכירים שבית המקדש נבנה בימינו, הוא הולך ונבנה, אנחנו משתתפים בבניינו, כך אומר מספסמס בחומש דברים. אז אנחנו מקווים, מקווים שהוא הולך ונבנה. אנחנו צריכים להשתדל בצוי לעבור לגמל הסרסוני, וכך אנחנו מקווים להשלים את בעניין בעיס המקדוש. אז רבי יוחנן בוסר דסולים דשולים צילויסי, כתוב בברוכה ספיות זין, יש שם הרבה תפילות שהתפללו גדול אמרוהם כאשר השלימו את תפילה סמיד בכל יום ויום, ירלסן שתסלבש ברחמכו ותס עטף בחסידו סכו ותסעזה בחנינו סכו ותסלבש ברחמכו תסקסה בעוזכו תסעזה בחסידו סכו ותסעטף בחנינו סכו. אמרתי פעם שעת מה הם ארבעת הלשונות האלה, מובא בשם רבשם שמוספור פוסה בישעיו הנובי בפשעכם שולחו אימכם. אמר עכשיו שמספור לו, כאשר אנחנו מקריבים קורבנות כאן למטה, הקדוש ברוך הוא מקריב קורבנות בשמיים. יש בית המקדש שהוא עליון כנגד בית המקדש התחתון, כמבואר בזוהר ובמדרשי חז"ל. ובדרך מן הדרכים הקדוש ברוך הוא לובש את דלת בגדי כהונה, כשהוא מקריב קורבנות בשמיים כנגד הקורבנות שאנחנו מקריבים כאן. עמכם, זה ראש הטבעס, אבנת, מכנסיים, כסוינס, מדבס. זה ארבעת אותיות של אינכם. בפשעכם, כאשר פשענו, במנסנו של רובו, חורו בית המקדש, גם הקדוש ברוך הוא השליך מעליו תפלס ישראל, הכוונה לביג דקיון שכתוב בהם לחובת ולתפורס, בפשעכם, שולחו אינכם, זה ארבעת הבגדים של כהן הדיד שמקריב קורבנות. כך אמר אבשם שמספור. ואני אמרתי וזכיתי לכוון לדעתי הגדולה של רבי חיל הרר, בדרשות עמודי אור, כך יראו לי אחר כך. זו תפילתו של רבי יוחנן, ירוצם שתסלבש ברחמך. איפה כתוב לבישה? לבישה כתוב על הקסוינס, תסקסה בעוזכו. על מה כתוב תסקסה? לחסויס בשר ערבו שכתוב על המכנסיים, תסעזר בחנינוסכו, איזו למסנו כנגד האבנית, ותתעטף בחנינוסכו. סור הדבורם נאמרו בכושר ברוך, אחד מהם זה איתוף, רבים מן הראשונים מפרשים איתוף כיסוי ראש כנגד המקבץ. אז כנגד הבועז הבגודים מבקש רבי יוחנן, רבוני שלו אלו, תחזור ותלבש את ארבעת אלה, שתסלבש ברחמך, תסקסה בעוזך, תסעזה בחסידוסך, ותסעטף בחנינוסך, וטוב על אופניך, ומדעסטובך, ברחמנוסך, שהקדוש ברוך ירחם עלינו, שיבונו בית המקדש במהרה ויומנו, ושנחל כהנים בצרוסך, ושום נעבודך, ובירות ימי העולם, וכשונים, ותפנוי ליריס במהרה ויומנו, אמן.